אנחנו ב... אין פה עוד ספרים, לא צריך להגיד איפה זה. יש 8 פרשיות בתפילין, וכנגד זה יש בסיפור המעשיות, בסיפור של שיבת הקפצנים, יש שם בסיפור של היום הראשון, יש שם 8 זקנים, אבל יש זקן תשיעי. אז הוא מסביר, השמונה פרשיות של התפילין, השמונה זקנים שבסיפור, זה כנגד השמונה התיקונים הראשונים של י' ג' תיקוני דיקנה. ככה זה על פי, במקום אחר הוא מסביר את זה יותר, שהשמונה הראשונים זה גם השמונה ימי חנוכה. השמונה הראשונים זה העיקר. אני עושה שם איזה חשבון, אני לא זוכר מה כתוב שם. ויש את, יש בסיפור, יש גם אחד תשיעי. שהשמונה, כולם זכרו, כל אחד זכר יותר מחבריו. אחד זכר שחתכו את הבורו, ואחד זכר שהיה נר דלוק על ראשו. כל אחד זכר משהו, והיו כאלה שזכרו עוד מהעולם הרוחני. אחד זכר את הנפש לפני שנכנסה לגוף, אחד זה את הרוח, אחד הנשמה. ביחד כולם היו 8. והוא זכר, זה שמספר את זה, הוא היה אז הכי קטן מכולם, הם היו מסודרים לפי גיל בצורה הפוכה. כל מי שהיה צעיר יותר זכר יותר אחורה. זה גם דבר שצריך להבין אותו. והוא זכר את הלא כלום. ושם אחר כך יש שם פענוח, בתוך הסיפור עצמו, אז כתוב שהוא זכר את העין שקדם לנפש רוח נשמה. אבל הוא כאילו, הוא מעבר לשמונה, הוא כבר תשיעי. אז אם השמונה מרמזים על השמונה הראשון, שמונה המידות הראשונות של י"ג תיקון הדיקנה, י"ג מידות הרחמים, שזה אור גדול, רחמים גדולים, למרות שזה שערות וזה צמצומים, אבל זה מגיע ממקום כל כך גבוה, שגם אם זה מצומצם מאוד, זה עדיין לעילא מכל ברכתא ושירתא, אם אפשר לומר, כן. ואז מה, על מה הוא מרמז? אם הם מרמזים על זה, מה הוא מרמז? אז על זה הוא כותב ככה, הוא כותב, על כן מוח שלו אינו נקרא בשם זיכרון כלל, שהוא הזיכרון, זה מבחינת תפילין, בתפילין כתוב, זה השורות האחרונות של עוד ג' בהלכה ה'. לא ידעתי שיש פה מישהו עם ספר, לא שמתי לב. אוקיי. התפילין נקראים זיכרון, והיו לי זיכרון בין עיניך. המושג של זיכרון זה להוריד את העלמה של העולם. העולם הוא, ההסתרה שיש בעולם היא משולה לשכחה. כי זה לא, אין דבר שבאמת מסתיר. כמו, יש לפעמים שכחה שמשהו מונח מול העיניים, זה קורה לפעמים, מישהו שכח אצלך בבית משהו, אחר כך הוא מתקשר, שמת לב, שכחתי שם תיק, אתה אומר, לא שמתי לב, לא ראיתי. זה צריכה בבית, אתה עובר שם כל יום 50 פעם, ולא ראית, זה סוג של שכחה. יש לפעמים שדבר עומד מול העיניים, בגלל שהוא לא חשוב, או שהוא לא בולט, אז שוכחים אותו. אז אותו דבר, הנוכחות של השם יתברך, וגדולת השם, אחדות השם, השגחה פרטית, כל העניינים האלה, מצד עצמם הם עומדים ממש מול העיניים כל הזמן. רק הבעיה זה, אם אנחנו מסכימים להתרכז בזה, או שאנחנו הופכים את זה לתודעת רקע. תודעת רקע זה משהו כמו, אני יודע שעכשיו מאחורי יש קיר, אני יודע, אבל אני לא חושב על זה. אם משהו יקרה שם, אם יהיה איזה רעש או משהו, אז אני אעשה ככה. אני אחפש מה קרה, איך פתאום הקיר יכול להרעיש. זה פלא. אבל כל זמן שהכל בסדר, אז אני יודע, אם ישאלו אותי, כמו שאני יודע את הכתובת שלי, ישאלו אותי, אני יודע. כל יהודי מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן שכר ונותן עונש ומשגיח ועוזר ומרחם ו... 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 ואחרי כל הבלגנים בסוף נצטרך לעמוד מולו פנים אל פנים ולמסור דין ורשות. כולם מאמינים. אפילו מי שחושב שהוא לא מאמין, אז אם הוא ידייק עד הסוף, אז הוא יראה שהוא לא כופר בזה. ורק יש סקאלה שלמה של שכחה. זה נקרא שכחה, זה לא... יש שכחה שישאלו אותך כתובת ותגיד שכחתי. ויש שכחה שאתה לא חושב על זה עכשיו. אם ישאלו אותך אתה תדע. אבל זה סוג אחר של שכחה, זה נמצא במחסן איכשהו. יש לפעמים שאתה יכול להעלות את זה בזיכרון, יש לפעמים שיותר קשה. אבל כבר רבע שעה אתה תזכר. יש דברים כאלה. כל המדרגות האלה בזיכרון של כל הזקנים, זה עד כמה, איזה מדרגה בנוכחות של השם יתברך, מהירה להם בתוך היום יום, בשולחן ערוך כתוב בעצם בגמרא. בגמרא כתוב מניין שהקדוש ברוך הוא נמצא בבית כנסת. זה גמרא בברכות, תהי לישנה. מניין שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אבל כשיהודי נכנס לבית כנסת יש לו יותר סיכוי לשים לב שהקדוש ברוך הוא עומד מולו. אבל עד כמה לוקחים את זה איתנו מחוץ לבית הכנסת, זה כבר להרגיש מחוץ לבית הכנסת, כמו בתוך בית הכנסת, זה מדרגה. והיה פעם צדיק ששאלו אותו, נכנסו שני יהודים פשוטים ושאלו, הם רוצים להבין מה זה צדיק. יש סיפור כזה, אני לא יודע עד כמה זה מדויק, אבל יש כזה סיפור. נכנסו אנשים לצדיק, שאלו אותו, תסביר מה זה צדיק, לא שאלו אותו מה אתה, אבל שאלו, מה זה צדיק? אז הוא אמר, צדיק זה כל פעם שהוא אוכל, הוא מרגיש כמו שהוא יושב בסוכה ואוכל. או כמו, יש איזו נוסחה שראיתי, כמו הסעודה של ערב יום כיפור, סעודה מפסקת, שזה מצווה דאורייתא. או כמו אכילת שבת ויום טוב. אבל בכל אופן, יום כיפור זה יותר, כי יש יותר יראה, ערב יום כיפור. וכל פעם שהוא הולך לישון, הוא אומר בידך הפקיד רוחי, אז זה כמו אחד שאומר וידוי. וכאילו, בקיצור, אני לא זוכר את כל הפרטים, אבל... שכל הדברים שאצלנו הם כל כך בשגרה, ואנחנו לא שמים לב אליהם, אז אצלו זה לא בשגרה, זה כל דבר כזה הוא חד פעמי לגמרי. אז, וזה, זאת אומרת, השגרה שלו היא לא בשגרה. זה שכל יהודי בנעילת כיפור הוא צדיק, זה פשיטה.
כל דבר מזכיר לו, או שהוא זוכר את זה כל הזמן?
אני לא יודע, וזה שתי מדרגות, אני לא יודע, אני לא יודע.
איך אפשר עוד לעשות?
תלוי על מי אתה מדבר, יש בן אדם שכל דבר מזכיר לו, יש בן אדם שזוכר כל הזמן, הוא לא צריך שיזכירו לו. יש בן אדם שכל דבר משכיח לו ועושה מאמץ שזה יזכיר לו. הכל נכון.
אבל אם אני עסוק עכשיו בזיכרון...
כל התשובות נכונות, מה?
אם אני עסוק עכשיו בזיכרון של הקדוש ברוך הוא...
לא הבנתי, אם אתה מה?
אם אני בזיכרון שלי עכשיו, אני חושב על הקדוש ברוך הוא.
כן.
זה מפריע לעשות דברים אחרים, אני צריך להתרכז.
אתה צודק, הוא צודק, הוא שואל שאלה טובה. לכאורה, אז איך צדיק כזה, בוא נגיד, אם יש לו רכב, איך הוא יכול לשבת ליד ההגה? צריך להיות מרוכז מה שיש ברחוב. אם הוא פתאום יסגור את העיניים ויהיה בדביקות, אוי ואבוי. כן, זו שאלה. ובשביל זה העבודה של הבן אדם בעולם היא לא פשוטה. צריך לדעת ללכת בין הטיפות. אם בן אדם עדיין לא הגיע למדרגה הזאת, אז הוא צריך להיות ברצו ושוב, הוא צריך להרפות. אבל יש בן אדם שהוא מגיע למדרגה כזאת, שזה בעת ובעונה אחת, הוא גם רואה את כל המציאות של העולם, הוא מתחשב בה, והכל שקוף, ודרך כל דבר הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, זה לא מפריע. זה מדרגה, אז זה לוקח עוד כמה שנים לעבוד על זה, אבל זה קיים. זה ברור. אז מי שלא שם, אז הוא צריך לקחת לעצמו, לתחם את עצמו, לדעת מתי, איפה הקדוש ברוך הוא רוצה שילכו לישון. כן, זה דוגמה. נכון? הקדוש ברוך הוא רוצה שילכו לישון. אז כשנכנסים לרכב ונוהגים, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שמבחינת הדביקות ילכו עכשיו לישון. זה ברור. זהו, אז על כל פנים, וכאן הוא מדבר על מדרגות מאוד, מאוד עליונות, אמרנו, חסידים אמרו, שאחד מזקינים האלה, רבנו רימז לרבי למלך מליז'נסק. נו, אז אפשר כבר להבין על איזה חבורה הוא מדבר. זה אחד מהזקנים, מהראשונים שמוזכרים, שמדרגה כביכול יחסית נמוכה. אז יכול להיות שהראשונים זה גדולי עולם משנים קדמוניות, לך תדע מי זה שם, תנאים, אמוראים, נביאים. אנחנו לא יודעים על מי רבנו דיבר, הוא לא אמר. אבל על כל פנים, זה מדרגות עליונות, זה מדרגות יכול להיות של נבואה, של... אין לנו מושג, זה לא... אז למה אנחנו צריכים לדעת את זה? אנחנו צריכים לדעת את זה שקודם כל צריך לדעת, יש במדרש כתוב שגפן חיה, גפן נשענת הרבה פעמים על עצים מתים. היא מטפסת עליהם. אתה שם קרש סמוכה לגפן, הקרש הזה הוא מת. זה משל, כתוב שם שאנחנו נסמכים על המתים. והמתים הם חיים בעצם, הם לא מתים, הם צדיקים עליונים ואין אצלהם מוות. על כל פנים, אנחנו מקבלים כוח מזה שאנחנו יודעים שהיו פעם אנשים שהיו מדרגה הזאת. זה גם נותן משהו. זה נותן כוח. זה כי לא אלמן ישראל, יש לנו על מי לסמוך.
יש לאן לשאוף.
יש לאן לשאוף, זה עוד נקודה. אבל קודם כל, אפילו עוד לפני, אפילו בן אדם עוד לא מעז לשאוף. רבנו אמר, זה היה הדרך של רבנו, רבנו אמר שכמו שבגשמיות יהודי צריך להיות מסתפק במועט, אז אותו דבר להפך, ברוחניות, הוא צריך לשאוף למדרגות הכי עליונות שרק אפשר להיות, שרק... לא להיות מסתפק במועט, ברוחניות. למרות שכל יהודי צריך תמיד לשמוח עם מה שיש לו, ולא להיות עצוב שהוא לא בעל מדרגה, זה סיפור אחר. אבל להמשיך לשאוף, כך היה, הפתגם היה שיהודי צריך לא ליפול ברוחו מהמקום הכי נמוך אם הוא נמצא, ולא להפסיק לרצות להתקדם במקום הכי גבוה שהוא נמצא. זה היה, אמרו את זה ביידיש, אבל זה בערך התרגום. אז זה השמונה האלה, שהם זוכרים הכל, ויש אחד שהוא אי אפשר לקרוא לו זיכרון, עכשיו זה צריך להסביר את זה, מה העניין שאי אפשר לקרוא לזה זיכרון? למה לא לקרוא לזה זיכרון? הוא זוכר עוד יותר, הוא זוכר את העין, הוא זוכר... הוא כל הזמן עומד פנים על פנים מול הקדוש ברוך הוא, אז למה? אז שמעתי פעם רבו משה קרמר, שהוא הסביר ככה, הוא אמר שיש שלוש דרגות בעניין הזה של זיכרון ושכחה, הוא אמר ככה. יש בן אדם שהוא נמצא למעלה מהזמן. אז אצלו לא שייך לדבר על שכחה ולא שייך לדבר על זיכרון. זה הכל עכשיו, אז מה שייך לזכור? דבר שקורה עכשיו לא צריך לזכור. יש בן אדם שהוא מתחת לזמן. הבן אדם שהוא מתחת לזמן, אז הוא בתוך עולם של שכחה. ברבות הימים הכל נשכח. נשכחתי כמת מלב, כתוב שם אחרי בית חודש, כל עבדה זה יוש בעלים, כתוב בגמרא, ככה. זה רק שאלה כמה זמן עבר, אבל הכל נשחק. ברבות הימים הכל נשחק. הכל נשכח. ויש יהודי שהוא מתחת לזמן, אבל הוא מקשר את עצמו אלא למעלה מהזמן. זה יהודי שמקיים מצוות ולומד תורה ומתפלל, משתדל להתפלל בכוונה. אז הדברים שהוא מתעסק איתם הם במהות הם למעלה מהזמן. הם מלובשים בתוך הזמן. כל מצווה זה צוותא וחיבור עם השם יתברך, השם יתברך הוא למעלה מהזמן. רק המצווה המצווה מלובשת בתוך זמן. אם יעשו את המצווה הזאת בזמן אחר, אז לא זה מה שהשם רוצה, זה לא מצווה. אז המצווה מלובשת בזמן, אבל המצווה עצמה היא למעלה מהזמן. אותו דבר התורה. התורה גם מלובשת בזמן. זאת אומרת, צריך ללמוד למלות את הזמן עם תורה. ולפעמים צריך להתייגע הרבה זמן על משהו, ואחרת לא אי אפשר לעשות קיצורי דרך. אבל מצד שני, התורה עצמה, איך שהיא במהות, לא איך שהיא נראית לנו, המצב שלה, צמצמו אותה, אבל איך שהיא במהות, היא למעלה מהזמן, היא למעלה מכל העולמות. יש שני דברים שקדמו לעולם, כתוב במדרש, התורה וישראל. וכתוב שישראל עוד יותר גבוה מהתורה בשורש. רק היות שהוא ירד למטה, הוא התלבש בגוף הישראל, אז הוא צריך להתקשר בתורה כדי להיות קשור לשורש. אז אם יהודי לומד תורה ומקיים מצוות, הוא לומד תורה בדחילו ורחימו, הוא לומד תורה עם יראת שמיים, הוא לומד תורה עם, 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 עם לא כמו שלומדים באוניברסיטה, הוא לומד תורה כמו שצריך ללמוד, עם, עם, כתוב שכל השונה בלא נעימה, עליו נאמר, ואני נתתי להם חוקים לא טובים. למה יהודי שונה מתוך נעים נעימה? יהודים שרים בלימוד. מה העניין בזה? כמו בתפילה בעצם. זה כמו תפילה. הוא לומד כמו שהוא מתפלל. לא שהוא אומר את המילים כמו בתפילה, אבל הוא מבין שיש כאן איזה עומק, איזה קדושה, הוא מנסה להזדהות עם זה. הוא לא רק מבין טכנית את, את החלק האקדמי, מה שנקרא, את החלק השכלי. יהודי שלומד ככה, אז הוא מתקשר למקום שהוא מעל ומעבר, ושאצלו שייך זיכרון. זאת אומרת, מצד אחד הוא בתוך הזמן, אז הוא יכול לשכוח. בזה שהוא מתקשר מעל הזמן, אז זה נקרא שהוא זוכר. וזה הסוד של התפילין, כל פרשה מרמזת על דרגה אחרת, איך להתחבר אל הלמעלה מהזמן. התפילין עצמם הם בתוך הזמן. לילה לב זמן תפילין, יש דעה אפילו בפוסקים, אנחנו לא פוסקים ככה, יש דעה בפוסקים של לילה לב זמן תפילין, ושבת ויום טוב לכו לאלמה לב זמן תפילין, תפילין תלוי בזמן, אבל על כל פנים, התפילין מביאים אל תוך הזמן את השמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, את היציאה ממצרים, שזה היציאה מהמיצרים, כל זה התפילין מביאים, אבל זה לכן התפילין נקראים זיכרון, הם מחברים את היהודי שלמטה מהזמן, אל השורש הוא למעלה מהזמן. מה שאין כן, הדמות התשיעית הזאת, הזקן, שטוען שהוא גם תינוק וגם זקן, הוא הרי למעלה מהזמן, אחרת אי אפשר להגיד דבר כזה. אז הוא, באצלו לא שייך זיכרון, כי לא שייך אצלו שכחה. זה ברור. איפה שאין שכחה, אז גם לא צריך, אין את המילה זיכרון.
זה אמור להיות כמו התודעה של הקדוש ברוך הוא של כל הזמן בזיכרון, גם התורה היא אמורה להיות במקום כזה?
שכל הזמן יהודי יחשוב תורה?
כן, שזה יהיה לו בראש.
היה יהודי בירושלים שכל הזמן חשב תורה, זה כל דבר הזכיר לו משהו בתורה. איך קראו לו? איש כתב את השו"ת אור לציון. איך קראו לו?
הרב בן ציון אבא שאול?
כן. הרב בן ציון אבא שאול. הוא כל הזמן, כל דבר שהוא ראה הזכיר לו איזה, זה מדרגה. כי הוא אמר שזוכר כל זה ואינו זוכר כלל. היינו שאף על פי שזוכר הכל, כל מה שהם זוכרים. כי הוא כלול מכולם, וכולם מקבלים מוח זיכרון שלהם רק ממנו. כאילו זה עובר דרכו. אף על פי כן, מוח שלו אי אפשר לכונתו בשם זיכרון כלל. כי הוא גבוה מזיכרון ושורש הזיכרון. כי הוא נכלל באינסוף, כמו שכתוב שם. ועל כן אינו מרומז בשום פרשה, כי הוא גבוה מהכל ושורש הכל כנזכר לאל. יש פה בדפוס שלי, יש הערה למטה, שהוא אומר גם כן בערך כמו שאני הסברתי. בעיקר המוח של התפילין, הם בחינת חיות וקדושה, שזוכין על ידי התפילין. עיקר המוחין של התפילין, הם בחינת חיות וקדושה, שזוכין על ידי התפילין. כי המוחין הם החיים. זהו, פה צריך להבין, מוחין זה שכל. אבל שכל יכול להיות עקר. יכול להיות, אם רוצים, איך אומרים, רוצים להכיר בן אדם. אתה הולך להכיר בן אדם, אתה רוצה לדעת אם כדאי, אתה רוצה לפתוח איתו בשותפות עסק, אתה רוצה להכיר אותו, לדעת אם הוא לא ירמה אותך. מה אתה עושה לו? אתה בודק את ה-OQ, איך קוראים לזה?
IQ
שלו. זה לא מעניין אותך. מה אתה בודק? אתה בודק את המידות שלו. אתה מחבש שידוך לבת שלך. מה אתה מסתכל? אתה מסתכל בן אדם שיהיה פרופסור, שיהיה גאון עולם, ש-200 שנה כבר לא היה גאון כמוהו, או שאתה מסתכל שיהיה לו לב, שיהיה בן אדם. כן? ואותו דבר בן אדם על עצמו, הוא צריך... מדברים על מישהו שיש לו מוחין, שיש לו מוחין דגדלות, או שהוא בעל מוחין, אז זה לא הכוונה שיש לו יותר שכל. זה הכוונה שהוא שכלי. המושג אדם שכלי זה ששכל מנהיג אותו. שכל משכנע אותו. אם הוא מבין משהו עם שכל, זה מחייב אותו. יש בן אדם שיכול להבין עם שכל את כל הדברים, זה לא מחייב אותו. זה לא נגע ולא פגע. כלום. הוא מבין, עושה להפך. אבל אם הבן אדם הוא יצור שכלי ששכל מחייב אותו, אז יש לו מוחין. כי המוחין האלה הם מחיים אותו. הם שמים אותו, הם מוציאים אותו מדרכי מוות, ושמים אותו, איך כתוב? יש פסוק במשלי, יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. יכול להיות, זה דרך ישר לפניו, זה נראה הכל בסדר, אבל בתכלס הוא הולך עם הראש לתהום. אז את הכוח של החיות, זה אנחנו מקבלים מהתפילין. את המוח, החוכמה תחיה בעליה, הכוח הזה נמצא בתפילין. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כמו שכתוב החוכמה תחיה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מניח תפילין זוכה לחיים, שנאמר השם עליהם יחיו. וכמובן בכוונות שתפילין הם בחינת שלושה שימות. א' כ-י' כ', הוויה ואלף כיותקי, שעולים חיים, שם המוחין עיין שם. עוד מעט הוא יסביר את זה, מה הכוונה בשלושת השמות האלה. למה תפילין מרמזים בכל שם, כל שם שמכנים בו את הקדוש ברוך הוא, מכנים אותו על שם הנהגה אחרת. שם הוויה זה על מידת הרחמים, וזה מרמז על... על ספירת התפארת, על ההנהגה שבאה מצד מידת הרחמים, שזה אומר שמצד אחד זה מצומצם, אם זה יהיה גילוי אור יותר מדי גדול, זה ישרוף אותנו, זה אבוי לרחמים כאלה. מצד שני, אבל זה מידת הרחמים, זה לא, אין שם את ההסתרה שבאה מצד מידת הדין. ההסתרה באה בדרך כלל, ההסתרה הסופית עלינו באה ממידת המלכות. מלך, זה אומר מרחק, שתהיה אימתו עליך, אמרו חז"ל. שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך. מלך זה דיסטנס, זה מרחק. אז המלכות מנהיגה את העולמות בצורה כזאת, איך כתוב בתהילים, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה. הנביאים יונקים מהספירות שלמעלה מהמלכות. מאיפה היא ניקת הנביאים? כתוב בשירת הבקשות. מנצח ומהוד, היא ניקת הנביאים. למה מנצח ומהוד? כל הנבראים כולם ינקים מהמלכות. המלכות זה הדיבור. 10 מאמרות נברא העולם. אבל כדי לקבל נבואה זה לפזר את ההסתרה של העולם. להזכיר חזרה, לפזר את השכחה, להזכיר חזרה שיש אלוקים שמעניין אותו מה אנחנו עושים. לא רק שהוא ברא אותנו ושכח אותנו. ולכן אנחנו יכולים לשכוח גם אותו. אז זה מגיע מהספירות של למעלה מהמלכות, זה הספירות התחתונות של הזעיר אנפין. וכל הזעיר אנפין זה שם הוויה. זה הספירה המרכזית שבו זה ספירת התפארת. אז זה שם הוויה, ושם א' כ-י' כ' זה כאילו בלשון עתיד. אני אהיה. כמו שבן אדם אומר, לך לשם תפגוש אותו כי אני אהיה שם. מה זה אומר שעכשיו אני לא שם? אצל הקדוש ברוך הוא הרי למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, אז לא שייך לדבר, הוא תמיד נמצא בכל מקום ובכל זמן. אז איך אפשר לקרוא לו אהיה? אז הפסוק אומר, אהיה אשר אהיה, אז רש"י מסביר שם, אני אהיה איתם בצרת, אני אהיה איתם בגלויות האחרות כמו שאני איתם עכשיו. מה זה נקרא להיות איתם? להיות איתם זה שהם ירגישו את הנוכחות שלי. לא להיות איתם זה להיות נעלם. ענה עתיד להתגליה, ככה נדמה לי שזה זוהר על הפסוק יהיה, על המילה יהיה. הקדוש ברוך הוא אומר, איך שאני במקום הזה שקוראים לי יהיה, אתה לא יכול להשיג אותי. אבל אני אתגלה ואז תוכל להשיג משהו. אז זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שזה מדרגה שהיא למעלה מהשגה. בדרך כלל זה מרמז לספירת הכתר. אז השם הזה א' כ' י' מרמז לספירת הכתר. וכאן יש פעמיים א' כ' י' כ', ובאמצע י' כ' ו' כ'. אז מה זה העניין הזה? וביחד, הגימטריה שלהם ביחד, פעמיים 21 זה 42, ועוד פעם אחת 26, כמה זה ביחד? 68. שעולים חיים שהם המוחים. עיין שם. כך כתוב כאן בפרי עץ חיים שער התפילין פרק ג', כי המוחין של התפילין נמשכים מבחינת תיקון הדיקנה קדישה, כמובן בכוונות, שהם כלליות הזקינים הקדושים הנ"ל. רבי נתן כאן אומר את המילה זקן ואת המילה זקן כאילו שזה אותו דבר. זה בדרך הרמז. בדרך הרמז לא צריך לשים לב לניקוד. זה רק, כי זה רק רמז. אז איך שמדברים על זקן, אז רבי נתן אומר, מדובר על זקן. יש זקן, דיקנה קדישה, והדיקנה קדישה הזה, זה גילוי אלוקות בכל העולמות, זה 13 מידות הרחמים. יש בזה 8 בחינות איך שזה מאיר. זה מאיר, ואחרי זה זה מאיר, זה יורד יותר נמוך, ועוד יותר נמוך, ועוד יותר נמוך, עד שכולם יכולים לקבל מזה. שהם כלליות הזקנים הקדושים הנ"ל, ששורשם מהזקן העליון הנ"ל, שהוא העיוור הנ"ל, שהתפאר שהוא חי חיים ארוכים באמת, כי הוא זקן מאוד ועדיין הוא יניק מאוד, הוא לא התחיל עדיין לחיות כלל. אף על פי כן הוא זקן מאוד, וכל הזמן העולם אינו עולה אצלו כרף עין וכולו. זה בפשטות, לפי איך שהוא מסביר כאן, שם בסיפור אפשר להסביר עוד אופנים, אבל פה המושג של יניק זה מושג של חידוש. זאת אומרת, מדבר על אור שהוא למעלה מהעולמות, שכשהוא מתגלה זה נקרא אור חדש. יש תפילה אור חדש של ציון תאיר, לא בכל הסידורים זה מופיע, כן, אבל יש תפילה כזאת, והפשט של אור חדש זה מדובר על הגאולה העתידה. יש הרבה אורות שהתגלו במשך כל כך הרבה שנים שהעולם קיים, היה נביא כזה, והיה צדיק כזה, והיה קדוש כזה, וכל אלה הם כולם כלולים, כתוב שכל הנביאים קיבלו את כל הנבואה ממשה רבנו, והכל הכל כלול, אומרים שהכל כלול בבית של בראשית. כן, הכל, כמו שכל התיקוני זוהר זה הכל על כל 70 אופנים על מילה בראשית. אומרים שהכל כלול בנקודה אחת בתורה, הכל כלול, הכל, אבל יש משהו שנקרא תורה חדשה, כתוב על העתיד לבוא, תורה חדשה מאיתי תצא, אבל התורה הזאת לא תהיה מוחלפת. אז כתוב שיהיה חידוש כזה, שזה גם הכל ניתן למשה מסיני, כל מה שיהיה לעתיד לבוא, הכל ניתן למשה מסיני, אבל זה יהיה חידוש כזה שזה יהיה פלא, זה יהיה פלא גדול, זה יראה חידוש חדש לגמרי. זה נקרא, זה כמו תינוק שעכשיו נולד מצד אחד. מצד שני, זה הרבה יותר זקן מכולם. כי מה פירוש יותר זקן מכולם? כי סוף מעשה במחשבה תחילה. התכלית של כל העולמות להגיע לחידוש הזה. והתכלית הזאת הרי קודמת לעולמות. הרצון הראשון שהשם רוצה את העולם בתחילה, בתחילת ההשתלשלות, זה להגיע לאחרית הימים ולהגיע לחידוש הזה. וכשהחידוש הזה מתגלה, אז מצד אחד הוא הזקן הכי גדול. מצד שני הוא הדבר הכי חדש, או התינוק הכי גדול. זה ככה צריך להסביר לפי איך שהוא מסביר כאן. והנה, אמנם דברים אלה הם דברים שכיסם עתיק יומין, עכשיו זה מחוסה לגמרי. אנחנו, עצם העובדה שמדברים על זה שזה יתגלה לעתיד לבוא, ועכשיו זה לא מתגלה, זה עצמו מראה כמה זה רחוק מההשגה שלנו. יש בסיפורי מעשיות, בסיפור אחר, בסוף הסיפור של הבנים שהתחלפו, יש שם הערה בסוף. שרבנו אחרי שהוא סיפר את הסיפור, אז הוא אמר שלפני הדור של רבי שמעון בר יוחאי, כשרצו לגלות קבלה, אז גילו בצורה של סיפורים. ככה כתוב שם. וזה גם שמעתי מרבו שקרם, הוא אמר, בסדר, אבל אנחנו עכשיו אחרי רבי שמעון בר יוחאי. אז למה רבנו ממשיך לספר סיפורים? עכשיו הגיע הזמן לגלות את הסודות בעצמם, לא? אז הוא אמר תירוץ פשוט, הוא אמר שגם רבי שמעון בר יוחאי לא גילה את הכל. אחר כך בא אריזל וגילה יותר. כל פעם שמתקרב הזמן של העתיד לבוא, אז מותר לגלות יותר. אבל יש דברים שמותר לגלות אותם רק שיהיה לעתיד לבוא בעצמו, לא לקראת לעתיד לבוא. ואת הדברים האלה אסור לגלות גם היום. אחרי שכולם גילו וגילו וגילו, אבל יש דברים כאלה שעדיין לא שייכים. אז על זה אפשר לדבר בסיפור. למה? כי הסיפור הוא לא מגלה. הסיפור מספר סיפור. אז למה, אז מה, איזה ערך יש לסיפור אם הוא לא מגלה? אבל יש לו שם את הכוח. ואז הוא הביא דוגמה, הוא הביא דוגמה מתורה ו' בלכותי מהר"ן. בתורה ו' כתוב, הוא מביא, בסוף התורה הוא מביא שבכוונות של אלול, כתוב שהכוונה של אלול זה הנותן בים דרך, וצריך לכוון את המילה דרך, שזה פעמיים יבוק, וזה צירוף של שתי שמות של, של איך זה הולך שם יחד? הווי האלוקים, כן, יש עוד אופן לצרף שתי שמות ציצי יבוק, ששם כתוב, אני לא זוכר פה. וצריך לכוון, לא, שם זה אהיה, אדנות, אני לא זוכר את החשבון. איך זה יוצא? א' כי י' כי ועדנות ומשהו, אני לא זוכר. אין לי ראש עכשיו בשביל לעשות חשבונות, אני עייף מדי. אז אבל שם הוא אומר שצריך לכוון את הא' כי י' כי, צריך לכוון, יש הרי שלוש מילויים לא' כי י' כי, אז צריך לכוון במילוי קוף סמך א'. ואת השם השני, סל. הוא כותב, מה?
סל. סמך ג'
תגיד בכל
סמך ג'
כן, את שם הוויה בניקוד סג ואת שם א' כיות כבניקוד כסה וביחד זה יבוק ופעמיים יבוק זה דרך והנותן בים דרך, זה הכוונה של אלול, כך כתוב שם. ולפני רז הרבנו אומר תורה שלמה על בקי ברצו, בקי בשוב, שזה אותיות יבוק. ואם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה, ועל כל אלה שנסוגים לאחור ולא יודעים להתחזק וכל זה. ואז רבי נתן מספר סיפור, הוא מספר את זה בחיי מאורן אם אני לא טועה, הוא מספר שרבנו אמר את התורה בשבת, שבת תשובה, שבת תשובה תפקו סמך ג' משהו כזה, ומוצאי שבת אחרי הבדלה, היה דרך שהיו, נשארו כמה מזקני תלמידיו, הם היו יותר מבוגרים ממנו. יש שם רבי יודל וכל יהודים מקובלים שהתפללו בסידור האריזה, היו גדולי עולם. רבי יודל הזה רצו לעשות אותו אדמור אחרי רבי פנחס מקורץ. רק להבין איזה סדר גודל של איזה בן אדם זה היה. ורבנו היה יושב איתם ככה, אחרי הבדלה, אין שאלה לשבת איתם כמה דקות. ואז הוא שאל אותם, איפה מרומז בכוונות של אלול התורה שהוא אמר בשבת? אז הם לא ידעו. אז הוא לקח את סידור האריזה, הוא פתח, הוא הראה להם איך שכל הביטויים שהוא אמר בתורה, התורה עוד לא הייתה כתובה, רבי נתן כתב אותה אחר כך, שכל הביטויים שהוא אמר הם בדיוק המקבילים לכל הכוונות שכתוב שם. אז הוא הסביר, מוישה הסביר, מה העניין? אם לא היה אומר בקי, אם הוא היה אומר במקום בקי, היה אומר יודע, זה כבר לא היה. מה? כאילו, מה? בחרת מילה שמתאימה לכוונות, אז בגלל זה יש כבר שייכות. מי אומר שזה זה? אז הוא הסביר שרפואת הנפש, רפואת הנפש זה פנימיות התורה. מה שאריזל גילה, סוד כוונת אלול, זה לא סוד רק לגדולי עולם. סוד כוונת אלול זה לכל היהודים בעולם, כל אחד, איפה איפה שיהודי עושה תשובה, הוא נעזר בסוד כוונת אלול בשביל לצאת מהרע ולהיכנס לטוב. רק מה? ללכת ללמוד איתו את סוד כוונת אלול, הוא לא ידע מה לעשות עם זה. הוא לא שייך לכוון את זה, הוא אין לו מוח טהור, אין לו, אסור לו. לעומת זאת, אם ייתנו לו משהו לעשות, אפילו אם הוא לא ידע שזה מכוון ל... יסבירו לו איזה מהלך בנפש, איזה משהו, על מה הוא צריך לחשוב, על מה הוא צריך לבקש, איזה חשבון הוא צריך לעשות בעצמו. אם זה מתאים, אם זה מבוסס על מה שאריזל כותב, יש בתוך זה את הכוח של כוונות אריזל. את הכוח יש שם, את ההשגות לא יהיה לו, אבל את הכוח יש שם. אז ממילא זה מה שיעזור לו. אז על דרך זה הוא הסביר את ה... את ה... את הסיפור, את הכוח שיש בסיפורים, הוא הסביר גם אותו דבר. הסיפורים האלה כולם בנויים על, על, על סודות, על סודות כאלה שהתגלו לעתיד. אבל מי שרוצה, אנחנו צריכים את הכוח של העתיד. אפילו סתם יהודי פשוט, יש עניין לטעום מאכלי שבת ביום שישי. כן? אז יש עניין לקבל כוח. מאיפה אנחנו מקבלים כוח? רבנו אומר שכל הישועות שהיו במשך הגלות, אז אנחנו מקבלים את הכוח מהעתיד. כן? זה כמו שרואים את האור לפני שרואים את השמש. זה בתורה רישנון, יש את זה. אז צריך את הכוח של העתיד. הכוח של העתיד הוא גילויים נעלים, אז אין ברירה, אז צריך לספר סיפורים. זה מה שיכול, עכשיו להפך, לכאורה, אז למה לא סיפרו את זה קודם? אז כשרבנו התחיל לספר את הסיפורים, אז הוא אמר, נו, אני כבר אתחיל לספר סיפורים, כמו שאומרים, אין ברירה. אז רבי נתן כותב שהיה נשמע ממנו, התורה שאני אומר לא עוזרת לכם, אולי סיפורים יעזרו לכם. ויש בזה שני קצוות שונות, הפוכות. יש קצה אחד שכמו שאומרים, לתורה יש התנגדות, היצר הרע לא רוצה. לסיפור לא מתנגדים, הוא עוקף את ההתנגדות. זה הסבר אחד, לפעמים מסבירים ככה. אבל הוא הסביר אז, הוא הסביר שזה לא זה, אלא שהתורה, ככל שיש עניין בתורה שהשורש שלו יותר גבוה ויותר עמוק, אז יש ביכולתו לרדת למקומות יותר נמוכים ויותר כואבים. אז הסודות האלה שהתגלו לעתיד, שהם יאירו את העולם ויעיפו את כל הקליפות, איך כתוב שם, לחפרפורות ולטלפים, ביום ההוא ישליך איש את אלילי כספו ואלילי זה, זה עוד לא קרה אף פעם. אפילו מתן תורה לא כתוב שכל אומות העולם ישליכו את ה... לאותו רגע אף אחד לא צייץ, אבל אחרי זה הכל המשיך אותו דבר. ולעתיד לבוא כתוב שישליכו אלילי כספו ואלילי זה עבור לחפרפרות ולטלפים, ובאו בנקרות צורים בסעיפי סלעים, הם התחבאו מרוב בושה איפה היינו כל הזמן. אז הגילוי הזה, אנחנו צריכים אותו כבר עכשיו, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים אותו עכשיו. אז אם יהודי מכניס את עצמו בסיפורים, הוא לא מקבל את האור, אבל הוא מקבל את הכוח. את האור נקבל לעתיד לבוא, אבל את הכוח אפשר לקבל כבר עכשיו.
ומה מקבלים מהתורה? מהתורות שלו?
איזה תורה?
מהתורות של הצדיק. הוא סיפר גם סיפורים.
אותו דבר, גם התורות. רבי אברהם כותב שהתורות בנויות כמו הסיפורים. את הסודות שהתורות מחביאים, אנחנו לא מבינים. את התורה אנחנו מבינים, אז מקבלים את האור של התורה, אבל מקבלים את הכוח של הסודות. רק ההבדל הוא רק איזה סודות. הסודות שבתורה, הסודות שבסיפורים עוד יותר גבוהים. בשביל זה הלבוש, ההסתרה, אי אפשר להסתיר אותם בתוך תורה, כי התורה תסגיר אותם מיד. צריך להלביש עליהם לבוש יותר, אז שמים עליהם סיפור.
אבל כן יש פירושים לסיפורים. כן יש פירושים לכל הסיפורים. לא יודע אם להכל, אבל...
בסדר, אז לכאורה אתה צודק. מתי שהוא הסביר את זה, הוא שאל את זה בדיוק.
רבי נתן?
שאל את השאלה, לא רבי נתן, רבי משה קרמר שאל את השאלה הזאת. אחרי שהוא הסביר את מה שאני הסברתי עכשיו, הוא שאל, אז אם כן, אז מה אנחנו לומדים? כל אחד שישב בבית ויקרא את הסיפור לבד. אז הוא אמר שיש עניין אחר, שאם יהודי יכול למצוא רמזים לעבודת השם בתוך הסיפור, אז מצד העניין שאת זה יכול לעזור לו בעבודת השם, יכול לחפש רמזים, אבל בעצם מה שאנחנו אמורים לקבל מהסיפורים זה לא את האור, שזה, הרמזים זה אור, זה דבר שאפשר להבין, אלא את הכוח. הכוח זה דבר נעלה. אבל בכל אופן, יהודי שקשור עם זה, אז פחות אפשר להפיל אותו. זה מציאות.
מה, מישהו שרק קורא את הסיפורים?
כן, היו כאלה, אתה יודע, היו כאלה באנה שהיה להם קביעות כל יום לקרוא סיפור. היו כאלה אפילו שעשו על זה חברותה.
רק לקרוא?
רק, היו יושבים וקוראים כל יום סיפורים. היה סיפור קצר, היו גומרים בחמש דקות. היה סיפור ארוך, לקח להם חצי שעה. ישבו, היה, הם בירושלים, היו גדולי עולם, היו יהודים, ישבו שם בעיר העתיקה, ישבו אנשים לא פשוטים. והיו, שניים מהם, היה להם קביעות כל יום, לפני השינה. יום אחד ראובן היה הולך לשמעון, יום שני שמעון היה מגיע לראובן. כל יום היו ככה, כל יום. חוץ מתשעה באב, כל יום היו עושים ביחד חברותה. רק לקרוא את המילים. אני מאחל לעצמי, עם כל הפירושים, להגיע למה שהם הגיעו בלי פירושים. זה מה שהוא אומר, הדברים האלה הם דברים שכיסם עתיק יומין, וילת מחשבה תפיסה בהם כלל. ולא אית עינש על ידשתה, דייכול, דייכול למפשר פיש רדנה ורז עדנה להחוויה. זה לשון של הפסוק בדניאל. ומאיפה הוא יודע שאף אחד לא יכול להסביר את זה? פשוט עוד לא הגיע הזמן. ושזה הסברתי את כל העריכות. אתה יכול להגיד שאני לא ראיתי מישהו שיודע להסביר, אבל איך אתה יכול להגיד שאין? הפשט שמסורת בידינו שעוד לא הגיע הזמן לגלות את זה. ממילא אף אחד לא יוכל להסביר. אף על פי כן, מאחר שבחמלת השם על עמו כבר יצאו דבריו אלו מפיו הקדוש, ונצטיירו בכתב ונתפסו בספר, ראוי לנו לחתור למצוא בהם איזה רמז הנוגע למעשה. זה התשובה לשאלה שלך. שרון הולך שם או שהוא... כן? עוד מעט. מישהו לחוץ? באופן שנזכה להתעורר משנתנו, אשר זה היה כוונתו הקדושה ואלה המעשיות שסיפר, כדי לעורר מהשינה את כל בני אדם שישנים את ימיהם, כמובן בתורה פתח רבי שמעון בסימן סמך, ושם תיארה ותבין גדולות נוראות סיפורי מעשיות הללו, כי הם בחינת מעשיות של שנים קודמוניות, בחינת עתיק, זה דבר, זה כתובת לא ברורה, כשאומרים עתיק זה יכול להיות המון המון דברים, הצד השווה שבהם זה דבר שהוא למעלה מהשגה שלנו. הוא נעתק ונבדל מהאפשרות שלנו להשיג אותו. בחינת הדרת פנים, שכל 70 פנים של תורה נמשכים מהם, אין שם היטב. לעתיד לבוא אנחנו נלמד את השורש של התורה, שעכשיו כל האופנים ויותר עמוק ויותר עמוק מגיע משם, אבל זה עצמו מכוסה. לעתיד לבוא זה יתגלה. וזה, הסיפורים האלה באים מההשגה של העתיד לבוא, ולכן הלבישה עליהם סיפורים. יש מקובלים שיושבים עם סיפורי מעשיות ומסבירים שם את כוונות הרשש בתוך סיפורי מעשיות. אבל האמת שזה עוד יותר גבוה.
זה שייך לנסות להבין בעצמנו?
אה?
זה שייך לשבת עם חבר ולנסות להבין מה שאפשר?
שייך מה שאפשר, להפך, מה שאפשר חייבים להבין, כי אתה לא מנסה למצוא סודות, אתה מנסה למצוא רמזים שיעשו אותך יהודי יותר טוב. זה המטרה, אחרת מה, צריך לעשות את זה. אם אתה עובד עם זה, איך שאתה מבין, בתוך העבודה הפשוטה שלך, נכנס כוח ממקום הרבה יותר גבוה, שהכוח הזה מחזיק אותך שלא תיפול. אנחנו צריכים עכשיו הרבה יותר כוח מאשר אור. זה הנקודה. האור לא משפיע עלינו כל כך.
הרוב הוא כבר כל כך חזק שהוא כבר פה. כן. אנחנו צריכים כוח כדי לפעול בעולם הזה, ביום יום.
כן, 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 כן. והנה, עיקר כוונת הדברים ענה לעניין מעשה, הוא מה שראיתי ושמעתי מפי רבנו ז"ל בעצמו. קודם כל, הוא מתייחס עכשיו לדיבור אחד בסיפור, שזה הדיבור של הקבצן התשיעי, לא הקבצן, הזקן התשיעי, שהוא אומר שאני גם תינוק ואני גם זקן. רבי נתן עכשיו הולך להיכנס להסבר ארוך מה זה זקנה דקדושה ומה זה זקנה דקליפה. יש שני סוגי זקן. יש זקן שזה זקן זה שקנה חוכמה והדרת פני זקן, ויש זקן שאסור להיות זקן, שזקנה דסתרא אחרא. שזה הזקן הזה, הוא על זה חז"ל אמרו שלושה ככל שמזקנים נהיים גיבורים יותר. איך כתוב הלשון אני לא זוכר. כתוב שם דג, נחש וחזיר. אז כמובן שחז"ל לא אמרו את זה למעליותה. רואים לפחות משני שליש מהחבורה הזאת, שזה לא למעליותה. זאת אומרת שבמקורות המושג זקנה נזכר גם לגריאותה וגם למעליותה. אז צריך להבין את זה. אז מה שהוא אומר, הוא אומר ככה, מה שראיתי ושמעתי מפי רבנו ז"ל בעצמו כמה פעמים, שהיה חי חיות חדש בכל פעם. כן. כאשר שמעתי ממנו כמה פעמים שאמר, אני חייתי היום חיים שלא חייתי מעולם חיים כאלה. היה לרבנו היה תלמיד, שמואל אייזיק, שהוא היה, הוא היה יהודי קדוש, הוא היה, לא יכלו לעמוד במחיצתו, כאילו הוא היה, מי שהיה נסה לחכות אותו, זה לא היה טוב. את ההדרכה של האברכים, רבינו נתן למורנת, שידריך אותם. הוא לא רצה שידריכו על ידי רב שמואל אייזיק. אבל רב שמואל אייזיק היה יהודי כזה, שהוא היה רוב היום, היה בחדרו, היה מתפלל ולומד, כל תפילה אצלו הייתה כמה שעות, לא נשאר לו זמן לישון ולאכול כמעט. פעם הוא התבטא, הוא אמר, הוא לא דיבר הרבה גם. הוא כתב הרבה, אבל הספר שהוא כתב נאבד. והוא כתב ספר כמו הליקוטי הלכות, יותר קצר, אבל לא, זה נאבד לפני שהדפיסו את זה, לא זכינו. אבל על כל פנים הוא היה אומר, אם אני אתפלל מנחה כמו שהתפללתי שחרית, אני מוכן לשים את הראש שלי שיורידו לו אותו, שיורידו לי אותו. לא רוצה חיים כאלה. הוא תפס את זה בקצה הכי קיצוני שיכול להיות. הוא כל הזמן שאף קדימה. ולכן באמת רבנו לא רצה שידריך, כי אם זה המדריך, ואם אתה הולך לקחת דוגמה מבן אדם כזה, אתה מיד מתייאש ונופל, וזה לא שייך. אבל אצל רבנו זה באמת היה ככה, שהוא תמיד, הוא לא עשה פעמיים את אותו דבר, עם כל דבר היה אצלו הפתעה וחידוש, כמו ברכת החמה, בוא נגיד. כן? ברכת החמה פעם ב-28 שנים, התרגשות גדולה. כל שהכל נהיה בדברו יכול להיות כמו ברכת החמה. אז זה מדרגה.
אז איך הוא הצליח לקרב אליו כל כך הרבה אנשים? לעומת רבי שמואל שלו.
רבנו.
כן. מה היה המיוחד שם שלי? למרות שהוא היה כזה בכל זאת... למרות שהוא היה מתחדש כל כך.
כן, לכאורה הם היו צריכים להישאר רחוק למטה ממנו.
כל מי שלא מצליח...
והכהנים והעם, אל יקרבו כלל, כאילו.
בכל זאת רואים שדווקא האנשים הכי נמוכים מצליחים להתקרב
אליהם. ליהודי יש טבע שהנשמה שלו אוהבת את האמת. לא תמיד עם ההכרה שלו יודע לדעת איפה האמת, אבל הלב מרגיש. אז איפה שיש אמת, יהודים מגיעים. ואם יהודים שמחפשים את האמת, יש כאלה שהם לכתחילה עם הנשמה בגלות אצלהם, הם לא מרגישים. הם לכתחילה הולכים למקום שמורחים וכאילו מחפשים מישהו שילטף אותם. אבל מי שהולך לאמת, אז מי שמחפש את האמת זה מושך אותו דווקא. לכן שמעתי עוד פעמים אחרים שדיבר הרבה מעניין החיים, שהכל נקרא חיים אצל העולם, וגם חיי צער יש חילוקים הרבה. עיין שם בשיחות, לאן הוא שולח מראה מקום. קיצר, יש כאן מראה מקום ארוך למטה, אבל בסוף הוא כותב, כי אין כל החיים שווים. כמו שאנו רואים שבוודאי אין שווה חיים של סוס לחיים של אדם. כן, אז יש הרבה דרגות, וכל הדרגות נקראים חיי. אבל חייב להיות שבהתחלה, בראשית הסקאלה, יש משהו שזה האורגינל, כמו שאומרים, שכל ההם זה רק הווריאציות. כן? יש בהתחלה, יש מה זה החיים האלה. אבל באמת עיקר החיים הם חיים ארוכים אמיתיים, שמבחינת החיים ארוכים של העיוור הנ"ל, שהוא חי חיים ארוכים באמת, כי התפאר שהוא זקן מאוד ועדיין הוא יניק מאוד ולא התחיל לחיות כלל. זאת אומרת, יש לו, הוא מחזיק את שתי הקצוות. מצד אחד הוא זוכר את שורש השורשים, על כן הוא אומר שהוא זקן. מצד שני, הוא לא נשחק בשגרה. הוא כל שנייה הוא נולד. בתוך המציאות של העולם שלנו, הוא נוגע ולא נוגע. הוא מתגלה והוא נעלם, עוד פעם מתגלה ועוד פעם נעלם, הוא כל רגע נולד.
בשביל שאנחנו נתחדש, אנחנו צריכים לחדד את הזיכרון?
בשביל התחדשות, צריך לעורר את האהבה. בשביל לעורר את האהבה, צריך לעורר את הזיכרון. הזיכרון לבד זה לא יעשה לנו כלום. אם הזיכרון מביא אותנו לידי אהבה, אז אהבה זה הפך ממצוות אנשים ולמדה. אהבה זה הפוך משחיקה. אם אין אהבה, אז הכל אוטומטי. צריך לאהוב יהודי, צריך לאהוב את התורה, צריך לאהוב את השם. וזה הכל מתחיל מהזיכרון. זה כמו אחד ששכח, הוא נאבד בתחנת רכבת, הוא לא מכיר את ההורים שלו. עכשיו צריך ללמוד להכיר אותם וללמוד לאהוב אותם. הוא 60 שנה לא מכיר את ההורים שלו. זה עבודה. אבל השלב האחרון לפני ההתחדשות זה לא הזיכרון, זה האהבה. האהבה ממלא את האדם חיות. זה שכתוב שהחוכמה תחיה, זה גם בגלל שהחוכמה מביאה לידי אהבה. חוכמה מצד עצמה היא תיאורטית. חוכמה, חסד, נצח. זה הקו, קו הימין. אז החוכמה זה הזיכרון. זיכרון שייך למוח החוכמה, ככה זה על פי קבלה. החוכמה זה הזיכרון, החסד זה האהבה, והנצח זה ההתחדשות. כי זה עיקר החיים כשמתחילים לעבוד את השם בכל פעם מחדש, כאילו לא התחיל עדיין בעבודתו כלל. וכמו שכתוב, אשר אנוכי מצווך היום, בראשו רבותינו ז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, שלא יהיו בעיניך כדיוטגמה ישנה, שאין אדם סופנה, אלא בכל יום יהיו כחדשים. דיוטגמה זה מכתב שהמלך שולח לאזרחים שלו. אז יכול להיות מציאות שמלך ישלח מכתב פעם בשנתיים ויגיד שכל ערב כולם צריכים לעמוד במסדר ושיקריאו להם את המכתב. אז כעבור שבוע זה כבר נמאס לשמוע. אבל מה יהיה אם בא מכתב חדש, אם כל יום יוצא מכתב חדש, אז זה תמיד מעניין. זה תמיד רלוונטי. אז בכל יום יהיו ביניך כחדשים, זה כאילו זה מה השם מדבר אליי היום. ותחשבו על דוגמה, דוגמה טיפשית, אבל כשאני מוציא מטיבת הדואר, אני מוציא מכתב ששם השולח זה הקדוש ברוך הוא. הוא כותב לי מכתב אישי. איך אני אקבל את זה? זה בכלל משנה אם זה עניינים חדשים או שזה, שהוא כותב לי, חביבי, צריך ללכת למקווה כל יום. תיזכר. אל תזניח. אני יודע את זה לבד, אבל אם הקדוש ברוך הוא שולח לי מכתב כזה, אז אני ארקוד שעתיים, אז הקדוש ברוך הוא שלח לי מכתב. ככה צריך להתייחס להנהגה היהודית של היום יום, צריך להתייחס כאילו שהרגע זה אס-אם-אס מהקדוש ברוך הוא. כרגע הוא שלח את זה.
זה הזיכרון?
זה לתרגל את הזיכרון. לעורר את הזיכרון עצמו, עוד פעם, זה, לעורר את הזיכרון זה לא בשעת מעשה, זה לא מתי שהולכים למקרה. על זה יהודי צריך לקבוע לעצמו זמן ליישוב הדעת כל יום, לזכור, כמו שחזל אמרו, מאין באת, לא מאין באת מטיפה סרוחה, מאין באת מהעין. הרי כתוב שם קודם, דע מאין באת ולא כתוב מאיפה, אחרי זה כתוב לאן אתה הולך ולא כתוב, אחרי זה כתוב עוד פעם. זה עבודה של בוקר, זה עבודה של ערב, אבל כל יום, גם בבוקר, גם בערב, יהודי צריך לקחת לעצמו כמה דקות לשבת ולדעת שהוא להחזיר את עצמו פנים אל פנים לקדוש ברוך הוא. כן, אין יכול אליך יסברו, כיפשו אותו, מה הפשט אין יכול אליך יסברו? מתי עושים את זה? מתי אנחנו מסברים אל השם? שחסר לנו, אנחנו מצפים שהוא ייתן לנו, אבל מתי העיניים שלנו פונים אליו? אז על זה עבודה, זה עבודה, זה עבודה של הזיכרון. עבודה של הזיכרון זה יישוב הדעת, זה להתיישב. לעשות את זה איזי ולתת זמן, זה לא פשוט. הייתי אומר טריק, כאילו יש לו בן אדם, יש לכל אחד מאיתנו, יש את הסדרים, מה שהוא לומד. אז בין כל הספרים שעומדים שם בארונית, שישים שם איזה חתיכת קרטון. כשהוא יגיע לחתיכת קרטון הזאת, או לחתיכת קרש, לא משנה. יגיע לחתיכת קרטון הזאת, אז הוא ידע שזה, פה עכשיו לא מסתכלים בספר, עכשיו יושבים עם הקדוש ברוך הוא. טוב. כי אחרת שוכחים, אין מה שמזכיר. כן? האמת שהתורה נתנה לנו מצווה. התורה נתנה לנו מצווה, זה הציצית. וראיתם אותו וזכרתם, אז יש גמרא בכמה מקומות, שראיתם אותו זה היה צריך להיות כתוב, ראיתם אותה. יש מדקדקים שככה מסבירים בגמרא, שהבגד הוא, הטלית זה לשון הקיבה. ויקחני בציצית ראשי, אז לא יודע, מדייקים מיחזקאל שצריך לכתוב על ציצית לשון הקיבה. אז למה כתוב ראיתם אותו? אז הם דורשים, שזה חזל דורשים, שזה הולך על הקדוש ברוך הוא. אז בסדר, אז זה כבר נכנס לשגרה גם כן, גם הציצית נכנסה לשגרה. היא כבר לא מזכירה לנו. אבל אם יש שורה של ספרים שכל ספר חייבים לפתוח, אז פה כבר לא נוכל לזייף. אפשר לעשות פטנטים אחרים, אני סתם אמרתי זה בצחוק, זה לא חייב להיות ככה. אבל על כל פנים, אי אפשר לסמוך על זה שבמשך היום ניזכר כמה פעמים. צריך לבנות את זה. הבסיס צריך להיות מובנה, צריך לתת לו זמן. כל היתר, אחר כך זה כבר תוצאות.
אבל לכאורה גם אם אני חי בתודעת חיים שכל יום אני מקבל כמה אס-אם-אסים מהקדוש ברוך הוא, אז כאילו זה כבר לא, פחות ירגש אותי.
נכון, זה פחות ירגש אותך, אבל לאט לאט זה נכנס לך יותר עמוק בפנים. אופוריה תהיה לך פחות, אבל זה יהיה הרבה יותר בסיסי. אם אתה רוצה דווקא להתרגש, אז לא יודע, תחפש את ה... אמר לי פעם יהודי, יהודי גדול, למדן גדול גם היה, עובד השם גדול. הוא אמר לי, שתיקח תמונה, אני אמרתי את זה פה לא מזמן, קח תמונה, אבל לא צילום, תמונה שאמן יד, צייר, צייר, תסתכל עליה פעם באור שמש, פעם באור ירח, פעם באור נר, פעם, כל פעם תסתכל באור אחר, כל פעם תראה דברים חדשים. אתה יכול להסתכל על זה שנתיים וכל פעם תתפעל מחדש. רק צריך להחליף את התאורה כל פעם. בן אדם כל פעם צריך לחשוב על דברים אחרים, באופן אחר, ואז הוא לא נכנס, השגרה פחות שוחקת אותו. שזה צריך להיות קצת יצירתי. אבל העניין, הקביעות, יש כאן, זה תמיד מתנגד אחד לשני. הקביעות, יש בה מעלה ויש בה חיסרון. להרגל, להרגל טוב, יש בו מעלה ויש בו חיסרון. חיסרון שזה הופך להיות מצד אנשים מלומדה. המעלה שאחרת בכלל לא עושים שום דבר. אז צריך לשמור על הרגל את, את הצורה, זה כמו אומרים, תשאיר כל יום ניגון, אבל כל יום ניגון אחר. אתה מבין אותי? יש לך קביעות בעשר בלילה, תשאר ניגון, נגיד, דוגמה, כן? אבל כל פעם תבחר ניגון אחר, על דרך זה. זאת אומרת, כל פעם תעשה את זה בדרך אחרת, באותיות אחרים, במחשבה אחרת, בדיבור אחר, אבל העיקר לשמור על הקביעות. אם לא שומרים על הקביעות, אז זה לא נבנה. תחשוב על בנאי שרוצה לבנות קיר, והוא בונה שורה של בלוקים. למחרת הוא בא, לפני שהוא בונה את השורה השנייה, הוא מפרק את השורה הקודמת. לעולם לא יהיה לו קיר. אם אתה רוצה שזה ייבנה, אז אסור לעשות רווחים יותר מדי גדולים. צריך לעבוד בצורה אינטנסיבית. אם כל יום, כל יום, כל יום, אז נבנה משהו בתוך הנפש. כל הזרימה הנפשית משתנית, והבן אדם הוא כבר לא, אתה יודע, אנחנו כולנו עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים הסכמים קואליציוניים. אתה תיתן לנו פרנסה, אנחנו ניתן לך תפילין וציצית, נשלח ילדים תלמוד תורה. זה לא עובד ככה. את זה אנחנו אמורים להפוך. ועם עבודה אינטנסיבית שכל יום כמה דקות זה מתהפך, עד שכשאנחנו שומעים מישהו מדבר ככה, אנחנו לא מבינים מה הוא רוצה. זה סימן שזה יתהפך.
ולתוך זה צריך להכניס את היצירתיות בעצם.
כן, ודאי, 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 ודאי. בשביל זה אין לנו נוסח קבוע.
וזה גם ייתן לנו...
מה?
זה גם ייתן לנו את האהבה אליו?
ודאי, אם אתה מכוון את עצמך להרגיש, פחות או יותר, כמה שאפשר, שהקדוש ברוך הוא, זה כתוב, זה פסוק, נותן נשמה לעם עליה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הנשמה כל רגע, לאהבה את השם אלוקיך, כי הוא חייך. אז מה, אתה יכול לא לאהוב אותו? איך שאנחנו חיים, אבל אנחנו לא רוצים למות. וכמו שכתוב, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. זה דרישה לא פשוטה. שיהודי יישב בתשעין עין ח' ויחשוב שהיום זה בית אלפים תף מם ח', האלפים תשעין עין ח', עשו חשבון כמה שנים זה. והיום בבוקר היה מתן תורה. הוא מעכל את החוויות של מתן תורה לפני שהוא הולך לישון. הוא יושב לחשוב מה עושים עם זה. זה עבודה לא פשוטה. היום הזה נהיית עליהם, משה רבנו אמר להם את זה אחרי 40 שנה, וזה גם לא היה פשוט. הוא אמר להם, שימו לבבכם אל כל הדברים האלה. משה רבנו מדבר, והוא עדיין, והם מקשיבים לו, והוא צריך להגיד להם, שימו לב. אם משה רבנו היה מדבר אלינו, היה מישהו צריך להגיד, שימו לב. הם כבר 40 שנה שמעו אותו, אז גם זה נשחק. והוא צריך להגיד להם, שימו לב. זה עובדה. כתוב, שימו לבבכם אל כל הדברים האלה. והוא אמר להם הסקט, אחרי 40 שנה הוא אמר להם, תשחזרו את מתן תורה, היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך. אז היות שכתוב בתורה, אז זה הפך להיות נצחי. כל פעם שקוראים את זה, זה היום הזה. ודרשו רבותינו זה, שבכל יום יהיו בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. עכשיו יכול לבוא מישהו ולהגיד, אין דבר כזה. אין יהודים כאלה בעולם, אף אחד לא מקיים את זה. רבי נתן מספר, הוא ראה יהודי כזה. רבי נתן אמר פעם על עצמו שהוא דומה לבן אדם שמגיע לעיר וצועק ברחוב, כל מי שיש לו מחלה שיבוא אליי. אז כולם חושבים שהוא רופא, אז באים כל החולים. אז הוא אומר, הוא פונה לך, מה הבעיה שלך? הוא אומר, כואב לי הראש, הוא אומר, לי כואב פי שניים ממך. קח כתובת של רופא. אני לא הרופא, אני יודע כתובת של רופא. רבי נתן כל החיים שלו החזיק את עצמו תלמיד. הוא אמר, אני הכרתי יהודי כזה, הכרתי יהודי שאצלו התורה הייתה כל יום חדשה. אז עובדה שהיה פעם דבר כזה, אז זה מחייב אותנו גם כן. אולי לא נגיע לגובה הזה, אבל את ההתחלה כל אחד יכול לעשות. הוא כותב במקום אחר שהצדיק הכי גדול בעולם, וכל יהודי פשוט, בדבר אחד הם שווים, בכוח. בהוצאה אל הפועל זה כל המדרגות. שהצדיק הוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, והיהודי פשוט עדיין לא. אבל בעצם, בכוח יש את זה אצל כל אחד. אז צריך להתחיל. לאן שנגיע, נגיע, אבל צריך להתחיל. שאף על כל מה שראיתי, בוא נשאיר את זה פה, זה התחילת קטע. נשאיר את זה פה. אצלי על כל פנים זה התחילת קטע, צריך לזה מסודר אחרת. לא יודע.